טוב, אנחנו אחרי תקופה, עוד חצי דקה,
אפשר לשלוח זמן.
אנחנו, למי שלא יודע, זה כמעט כולכם לא יודעים, כי כולכם לא הייתם כל הפעמים. פה ציבור ברוך שמתחלף. אנחנו עוסקים בלימוד דברים על המלחמה שיצאו בזמן המלחמה האחרונה, אבל אלה דברים שנאמרו במלחמה, מלחמת לבנון השנייה, והם היו מאוד אקטואליים. מבחינה אמונית הם מאוד בסדר? יש בעיה? זה מפריע. מבחינה אמונית הם מאוד אקטואליים לנו. בינתיים גם זה, כן. כן. זה הדף השני. בסדר. דיברנו על הדברים עצמם, אז אנחנו נשלים פה את הסיומת, ואז נעשה סקירה כללית וקריאה מהירה על כל הדברים. כמובן שגם מי שלא היה ומשהו לא ברור, משהו לא נכון, יכול לא להסכים, לשאול, להקשות, לתרץ, להסביר. אנחנו פה לומדים יחד, אין פה יומרנות של הבנה אחת בלבד. ככה זה הסגנון שלנו. ואנחנו לא משובדים לשום תכתיבים, לשום טקסט. יכולים ללמוד כל מיני דברים אחרים, לגלוש לדברים אחרים. זה מעלת המקום וחסרון המקום. וכבר אמר מי שאמר, מכון מי, אין כפייה, רק מכריחים. הדל פתוחה, שתיהם, אפשר לצאת מאיפה שרוצים, מתי שרוצים. סגור, אפשר. לא לנעון דלת בפני לובים. אז אני חוזר עוד פעם למנטרה הקבועה. בעמודה האחרונה, בדף שיש לנו לפנינו, כתוב שלוש למעלה. נקרא את זה בקריאה מהירה. כשעד היום, פחות או יותר, דיברנו בפעמים הקודמות יותר על המבט האמוני, בשונה מהמבט החיצוני, קראנו לזה המבט השטחי העיתונאי, שסוקר את הדברים בחוץ ולא מביט פנימה. בפעמים הקודמות קראנו גם את הפסקה, באורות התחייה, פרק, יפה, הוא תמיד טוב, פרק למד ב' לב אורות התחייה, ששם הרב כותב שהגאולה, אופייה של הגאולה הבא ומופיע לעינינו, היא בתוכיותה של כנסת ישראל, שהמלאכים הם מלאכים פנימיים, בחוץ לא רואים כלום. המשל הידוע שאמרנו, נחזור עליו, משל הביצה הידוע, למי שלא יודע, כשאתה רואה ביצה עומדת באיזשהו מקום בלול, ואז אתה אומר, אומר לך, תאר תיאור עיתונאי על הביצה. אתה אומר משהו, אליפטי כזה, צבע לבן, דומם, לא זז כלום. התיאור העיתונאי מדויק. קבל מאמר נפלא בעיתון הארץ. עזבתי את הארץ, הלכתי לעולם הזה, לעולם הבא. יש ביטוי כזה. לא משנה איזה עיתון. אתה צודק. במה שאתה ראית אתה צודק. אבל ידידי העיתונאי שכח לדבר אחד. בתוך הביצה מתעקמים, חיים שם. אורחים ומתבשלים ונעשים וצומחים שם חיים. פתאום, פלק, קלימרו יוצא עם הקליפה על הראש והולך החוצה.
הכיפה.
היפוח, עם הכיפה. היא לא סרוגה אבל. היא גם לא שחורה. היפוח הזה שם מכות לכולם, גם לסרוגים וגם לשחורים. הוא מי שלא. כיפה, אבל לא כתוב נחמן נחמן מאומן, כתוב הזה תנובה, משקי המושבים, איך שאתם רוצים, אבל ברוך שצוחקים מהדברים האלה, כי אין, זה התהליך, התהליך הוא תהליך פנימי, כשמגיע העת, הצמיחה היא צמיחה גדולה, ראינו פעם קודם, בפעמים הקודמות גם, שלא רק שהתהליך הוא כזה, אלא התהליך הוא הולך בצורה כזאת, בזווית כזאת, תודה רבה. אבל לא היית צריך לתרוח. עדנה זהו רחמך. אני לא חכם, אני לא קם מביא לשתי החמה. הוא צריך חמם אותי כי קם לו. טוב, לפחות, סמנו עליך, אל תעשה לחברך. או באתר לך כמוך. שבתהליך עצמו, עכשיו, בתהליך הזה, כותב הרב באורות התחייה למדבט, בלב אורות התחייה, שהתהליך עצמו הוא תהליך כזה שגם במבט שלנו, אנחנו רואים את התהליך כתהליך חילוני, כתהליך שהוא לכאורה מנותק מעניין האלוקי, כל כולו חולין, לציונות אין חלק בדת ישראל, אבל לא היא ולא העולם יודעים זאת, וזה לא כתוב עליה, ואפילו נראה על זה משהו אחר, אבל רק למפרע כשהתברר והכל ילך, התברר שהכל הוא אור השם מופיע על האומה הישראלית. זה בלמד בית ראינו. פעם שעבר ראינו גם את איגרת תקנה, רק אתה, הם לא היו. איגרת תקנה שם ראינו את היחס אל ה, גם אל התקופה ואל הדור, שבדור הזה הדור הוא דור מאוד מיוחד, ולכן כל המבטים שלנו צריכים להיות מבטים שונים לגמרי, זה דור כזה שהוא עני ורוכב על חמור. מה זה עני ורוכב על חמור? מסביר הרב שמה, באיגרת תקנה, שהיחס שלנו אל הדור צריך להיות יחס שונה מאשר דורות קודמים. בדורות קודמים באמת, מי שלא קיים תורה ומצוות, או בשפתו של הרב שמה, הצד הבכירי שלו היה מקולקל, אז ממילא הוא גם התנתק מהאומה הישראלית, אבל בדורות האחרונים אנחנו עם דפה מאוד מוזרה.
מי בדורות הקודמים לא קיים תורה ומצוות? אני אראה לך תמונה בספר של יהודי עיראק. כולם זקנים, כמו מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו, שהשם ייתן לו רפואה שלמה.
אמן, וגם לנו. גם
כך, אני אראה לך תמונה, אתה תזדעזע.
כולם היו כאן.
אז אם, אולי נתן את...
לא.
זה נגור על ישראל?
היא גוף... לא, לא, לא. לא סגור, אתה אומר דבר האמת. מי שבדרך כלל עזב תורה ומצוות, הוא גם התנתק מעם ישראל, הוא לא הופיע בתמונה הזאת. אז בתמונה יש רק אלה עם הסקנים. אתה צודק. לקחת תמונת מחזור של כולם עם סקנים, וכולם, זה נכון. אבל מי שהתנתק, הוא גם ניתק את עצמו מהאומה הישראלית. אבל, וגם, בדרך כלל, הצד האמוני הלך עם הצד המידותי, המוסרי, הערכי. אותם אנשים שלא קיימו תורה ומצוות, מבחינה אישית, גם היו מושחתים. בדורות האחרונים, אנחנו רואים תופעה מוזרה. אנשים שבצד הבכירי, קרי, מקף, בצד של רבנו תם, ציצית פתילתחלת, מוקצה בשבת, ועוד כמה מצוות דרבנם ודאורייתא, שהם לא מקפידים עליהם כל כך, הם מוסרים את נפשם למען האומה. תופעה חדשה, שלא הייתה. אדם מוסר את נפשו למען האומה הישראלית, ולא הולך עם רבנו תם. לא ביום ולא בלילה. מה נעשה? הוא לא הולך עם הבן אותם. גם פתיל תקלט לא ראיתי אצלו. אני לא מדבר צבעים אחרים. לא. אבל הוא מוסר את נפשו למען עם ישראל. אומר הרב, הדור הזה, הדורות האלה האחרונים, צריך לדון אותם במבט אחר. מבט שרק הזוהר, קרי, הצד הפנימי, הקבלי של הספרים, יכול להביט אליהם ככה. זה דור שאנחנו קוראים עליו צבר. מה מיוחד בצבא? קוצים בחוץ, בפנים מתוק. התיקוני זוהר כותב על הדור, ג'גביר דמשיכה, הוא טוב מבפנים ורע מבחוץ. זה תיקוני זוהר. החלוצים, או כל מי שקרא לעצמו צבא, כיוונו לדיבי הזוהר. הלכנו כאלה, טיפוסים חוצפנים. החוצפן הישראלי, שבכל מקום בישראל כתוב שהתור מתחיל בסוף. למה כל אחד, מישהו, ישר מגיע... ונדחף מהצד. אין אצלו התור. התור לא משנה איפה. אתה רואה, עומד בבנק, אתה רואה, יש איזה דלפק, ושמונה חצים יוצאים ממנו. אבל איפה התור, אתה לא יודע, עד שפה כל אחד, כל אחד דוחף את השני. זה צד אחד חוצבה, צד שני זה דור שבפנים טוב. וצריך יהיה להגיע לפנימיותו. שהרב קוק ממשיל אותו לעניין של החמור. שאצל המבדיל בין תמל לתאור, אצל ה... החזיר וגם הגמל, יש להם סימן תומה אחד וסימן טהרה אחד. בשונה מהחמור שיש לו שני סימני תומה. הוא לא מעלה גרה והוא לא מפריס פרסה. אבל החמור יש לו קדושה פנימית מיוחדת, שאנחנו פונים בו את הבכור, קדש לי כל בכור פטר רחם. פטר רחם של החמור, יש בו קדושה מיוחדת, וזה הדורות האלה. ולכן אני ורוכב על חמור, זה הדורות האלה. אז זו הייתה סקירה מאוד 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 מתומצתת, היום קודם הרחבנו בדבר, גם אם למישהו כרגע לא ברור, אני מוכן להסביר את זה עוד פעם, כדי שאני אבין את זה יותר טוב, כי אני כל פעם שאני אומר את זה בעל פה, וחוזר על זה, אני מבין את זה יותר טוב, לאט לאט, עד שאני אבין בסוף אולי קצת, כן.
מה שקרה בעצם, הדור שלהם
זה
דור שהסגולה פה...
כן, הסגולה פועלת. אתה רואה? לא הבחירה, אתה רואה את זה בחוש. אתה רואה אנשים, כרגע בדקות, בשניות אלה ממש, בכל רחבי העולם, עומדים יהודים, שאין להם רבנותם, שאין להם תלתחלת. אני אומר כדי לא לדבר סגולה על עם ישראל. אז אני אומר בשפה הזאת. אבל אתם מבינים מה התכוונתי. אם תיקח לו ברומטר דתי נטו, קטן, נצומצם, הוא לא בלקסיקון הזה בכלל, בשאיפה לכיוון התחתון. אני בכוונה לא אומר את זה, כי בסך הכל יש להם מידות אחרות ודברים אחרים. אבל הם מסכנים את חייהם כרגע בשניות אלה, למענך, למעני, למען כל האומה הישראלית. תגיד לו משהו, וראינו את זה במלחמה האחרונה, אנשים הלכו, לא משנה מאיזה קשת של החברה הישראלית, הלכו, והייתי אומר את זה רק כדי לסבר את האוזן, בשמחה למסור את נפשם. הם נכנסו, עברו את הגבול לעזה, הייתי בהירוס סרטים כאלה, לוחמים עם כל התיק על הגב, תיק לאור שלהם על הגב, הולכים, והולכים בשמחה. לאן אתה הולך? לכן שרעות של עזה, ששם כל מילימטר מתענים שם, מערות, מנערות, מחבלים, הכל.
זה
נובע מהסגולה, זה אנשים שלא, הם לא פנאטים.
אז מה זה בין חייל אמריקאי שגם הולך לאיראן ונלחם שם במדינה שלו?
כי אותו חייל שעושה את זה באומה הישראלית, אצלו זה לא פטריוטיזם. כי אותו חייל, הוא לא הולך ומשחית. עמות המידה המוסריות שלנו במלחמה, הן מאוד מאוד ישרות והגונות. כמו שאמרנו בשמות המלחמה, גם כי ילך בגי צל מוות,
לא
יירא רע. לפי הפשט אני לא מפחד, לא יירא רע, כי אתה עמדי. לפי ההבנה שהרב מביא בעוד עוד פשט נוסף, לא יירא רע, אני לא עושה רע יותר מה שצריך לעשות. אנחנו עושים במלחמה, אנחנו לא בוזזים ושודדים ואונסים, כמו שהאמריקאים עושים את זה שם. בסך הכל הכלי אין גבולות. אצלנו כשיוצאים במלחמה, אחרי זה יוצאים אנשים יותר רכים, יותר מוסריים. יש חריגים, אבל אני אומר ככלל, האומה הישראלית יוצאת למלחמה, יש לנו אפילו, אנחנו מודיעים למחבלים, תפנו את הדירה כדי שתפוצץ את הבית שלכם. אתה מבין איפה זה עומד? זה בכלל לא בכלל השוואה, מקום להשוואה, בין תמל לטהור. מה המלחמות שלנו? אנחנו נלחמים על המוסר. והעולם, אתה רואה את העולם, איך מישהו אמר? עושים עלינו, אנחנו נחשבים פושעי מלחמה. הקצינים שלנו עשו להם ללכת לחוץ לארץ. היה מקרה, אחד בוגר המכון, היה קצין בכיר במלחמה הזאת, הלך לאחת המדינות, תגידו את השם שלה אפילו, לאנגליה, והמוסד היה צריך לחלץ אותו משם, כי עמדו לעצר אותו, אותו פושעי המלחמה. זה דברים אמיתיים, לא מס שפתיים. הוא שמד במכון, טוב, אפשר לשמוע גם, לא משנה. לא נגיד את מצד העניין. אבל נוסע להרצאה באנגליה על המלחמה, אחרי המלחמה. והאנגלים רצו לעצור אותו. מדין פושע המלחמה. וזה מי שאמר לי אתמול, אני לא מבין. למה לא לוקחים את החמאס בתור פושעי מלחמה? לפי כל האמנות ג'נבה וכל האמנות עצמם, הם לא נותנים לאף אחד לבקר את גלעד שליט. יש לך שבוי? יש חוקים, חוקים בינלאומיים.
הצלב האדום
חייב לבקר. אנחנו, הם אצלנו, השבויים שלהם, עושים אצלנו דוקטורטים, מקבלים פרסים, כבר, בית מלון. מלון מאיר פעל לידם. נראות הבתי כזה שלהם. הם גורים תארים, הכל, על חשבוננו. אצלנו לבקר את גלעד שליט, חי, לא חי, כלום. לא, אין. והעולם לא צועק. אז על איזה עולם אתה מדבר? פטריוטיזם או משהו כזה, מושחתות מוסרית של אנשים שאומרים אתם כלום, ואנחנו כל שבוע נותנים לו הכל, עוד חס וחלילה נפגע בו, אז יש ועדת חקירה שיגידו לנו שדברים רעים. חבלם שיכולים לדעו. המות מידה שלנו הן שונות לגמרי. עומד יונתן נתנאל, השם יקום דמו, מלחמה האחרונה עם הפלוגה שלו, ואמר חבר'ה חבר'ה, אומרים תפילת הלוחם, תפילת יציאה למלחמה. אמר, קורא משפט ראשון, הבנתם? לא הבנתם. הוא מסביר עוד פעם. אמר, עבר, את כל התפילה, את הנוסח שלה. בשלב מסוים אומר, אתה, אני רואה שאתה לא מבין. אבל תשמע, אני לא בעניינים, אני לא מאמין בזה. סיפור אמיתי, אני אספר לכם כרגע. אומר לו, יונתן, אתה תראה, שאתה תכנס למלחמה הזאת, אתה תצא ממנה, אבא של המאמינים. יצא, קיים תורה ומצוות, מהמלחמה. סיפור אמיתי, יש סרט, עשו סרט יונתן נתנאל, הלוחמים מספרים את זה. והרב עמוס פגש את אותו לוחם, כן, אומר, אחרי המלחמה, הוא אמר לי, אמרתי, אני לא מאמין בכלום, עזוב אותך מהתפילת הדרך. אתה תיכנס לשם, תצא אחר. אתה יוצא למקווה ישראל השם. אנשים יצאו שם, כל הסיפורי ניסים שאנחנו שומעים, המופתים וכו' וכו', וכל ההתרומות הנפש, וכל ההתרומות שהייתה, מה ששמענו פה בכל הסרטים, ההרצאות שהיו בשבועות האחרונים, של ברוך סלי ורב משה קהנן וכל מי שהיה. שמעתם? איזה עולם ערכים מוסר יש? וכשכל העם איתך ביחד, לוחם נכנס, אמר המתכ"ל, הרב אלישע ושליסי, פגש אותו, עשו גם נושא, תפילת הודיה בכותל. עשו את זה בשושו בלי שאף אחד ידע. המתכ"ל בא בתור, עשו בכותל תפילת הודיה. הוא היה ועוד כמה אנשים, הוא אמר, אני בא לפה לא כאדם פרטי, כנציג של כל החיילים, להודות לקדוש ברוך הוא על המלחמה. היה, מה איזה שהיה? הרב אלישע היה נוכח שמה, הרב אלישע אמר לו, אמר, ואני, כל מגמתי, זה לא אני ולא הקצינים, זה הלוחמים. בשבילי, הדגם שלי, זה כשבאתי למלחמה, פגשתי חייל, אמרתי לו, מאיפה העוצמה לי לכם? הוא מפה שכנסתי את הגדר, סקלתי אחורה, הייתה עוד של שדרות, נתה לי כוח לנוע. הרב אלישע אמר לו, ואין אצלי, אין קצינים וזה, אני לא לוקח שום דבר לעצמי, נקד בכמה שמות, המגדים זה שהיו בפנים, אלה זה. אמר לו, הרב אלישע, אצלנו קוראים לזה בכתובים ענווה. לא נכון, זה המידה צריך להיות. זה מידה שמתגלה. לא שחצנות ולא גאווה ולא כלום. החפשים מגיעים להם כל הכבוד. אותו חייל שנלחם, הוא מגיע לו. ואנחנו רואים את זה. במצבים כאלה זה מה שמתגלה. אז זה כמובן שאין מקום להשוואות בין הצבא שלנו לצבא אחר. אני משך לא אגיד עליו. כן.
שאלה. כן. גלעד שליט כבר 300 יום בציר הזה. הרשעים האלה. וכתוב במשה רבנו במלחמת עמלק, כתוב בידי משה כבדים, המדרש אומר, מלמד שישב בתענית ואהרון וחור תומכים בידיו. לא יכול לראות את ישראל בצער,
והוא לא הקסתות, קריב הקסתות. כן.
השאלה היא, למה ראשי הממשלה, כל העומדים למעלה לא עושים
לי תענית,
אולי כדאי
שיגזרו תענית,
על כל הציבור, אני מוכן
להתענות איתה.
אני מוכן בשמחה להתענות
איתה. אבל זה לא שבוי, כמה תתענה, אתה לא יודע כמה, אם היו מתענים, היינו אלף יום מתענים, לא היינו מתענים, כי לא היינו.
אולי אחרי יומיים תענית, לא יודע מה, היה קורה משהו.
אז עושים תפילות, עושים כל מיני דברים. ב', אני לא מראשי, אני לא, אני נציג של ראשי הממשלה פה, כדי להגיד לך למה הם לא עושים מה שהם עושים. אולי הם עושים והם לא מספיק, אני לא בזה. באמת, זה בעיה קשה מאוד. ובעיה, ולכן אצלנו יש מושג הלכתי, אני לא נכנס לפרטים שלו במקרה הזה של זה. איך אמר מגד גולני, גדוד 51, אמר לחיילים שלו, אם אתם מפול בשבי, הוא לא נופל בשבי. 51 לא נופלים בשבי. מתפוצצים יחד איתם. אין דבר כזה. יש הוראות של צהל, זה הוראות של צהל. אתה לא נופל בשבי. בגלל הסיפור הזה. תראה מה נעשה, עושים לנו מעינוי הדין לכל האומה הישראלית מתענה בגלל גלעד שליט. לא, לא חזר אחר לפסול אותו או משהו. אבל תראה מה, מה הגויים האלה מנצלים אותנו בכל המובנים. אמרו לי שיש הוראות מפורשות בצהל, שאם אתה רואה רכב חטוף, אתה יורה בו. אתה יורה ברכב, אתה מפוצץ את הרכב. הוראות צהליות, זה לא... המחיר שהולכים לעשות, והעינוי הדין, וכל המערכים, אלף ימים, וכל המערכות עצמם, עם אנשים כאלה, זה באמת מאוד מאוד קשה. יש בהלכה של אחד הרבנים, שהוא לא היה מוכן לבדות את עצמו. הוא היה שבוי. והם מצאו תמו אותו כסף, הוא אמר לא. כי זה מסוכן, פעם הבאה הם יקחו יותר וידרשו יותר. אז הוא... יש מצבים שבהם אתה לא... זה, אבל אני לא, זה סוגיה הלכתית שלא אני, ובטח לא הולך להגיד. אני אומר כיוונים של חשיבה, ולא הולך לדון בפרטים עצמם. באמת צריך לעשות דברים מסוימים, וצריך היה בו ביום לעשות את הדברים, אבל הייתה חולשה, היינו בחולשה, והמלחמה הזאת הוראה בנו, זה מה שאנחנו לומרים עכשיו. עכשיו בואו נתקדם קצת טיפה. הרבת האמוני אינו אומר לך לשקר, עצמך לצמצות היא אחרת, להפך, אני בעמודה, כתוב שלוש למעלה, עמודה השמאלית, באמצע, הרבת האמוני, צריך הרבת האמוני לעמודה. בסדר, אתם איתי? איפה שהאצבע שלך השמאלית הייתה קודם? תוריד את היד השמאלית, היה השמאלית, השמאלית שלך, השמאלית שלך. זהו, תעצור, המבט האמוני. הגעת? המבט האמוני אינו אומר לך לשקר עצמך שהמציאות היא אחרת, להפך מתוכו אתה מעמיד את הדברים על המיטתם, השקר הוא להוציא דבר מקשרו. אני קורא, חבדו מזה פעמים קודמות, כן? אני קורא זה קצת מהר. המאורעות הקטנים ביותר יש להם ערך אחר לגמרי בהקשר של הקץ המגולה, וצריך כל הזמן לצפות על המציאות בערך הזה, ובציפייה זו אחרת אתה, בציפייה זו אתה פועל עם אל, בזה אתה מכריע ומחזק את עם ישראל בעת הצרה. זהו תפקידנו בעת הזאת, לצפות אל הישועה, אל המהלכים עצמם שדיברנו עליהם. היסוד שלנו למדנו שכאשר ישנה התעוררות במידה קטנה כאן למטה בממקים, ישנה התעוררות לאלה ולאלה במידה גדולה, והיא זו שמחרת ופועלת ומוממת. ככל שיותר יודעים וזוכרים את זה, זה פועל עוד יותר. יסוד רוחני זה נכון בכל הדורות, אך צריך הרחבה מיוחדת בדור של גאולה. כי פה המהלכים עצמם הם מהלכים פנימיים. צריך לצפות לישועה, להאמין בזה, לדעת את זה, להכיר. ככל שאתה יודע יותר, זה פועל יותר. ככל שאתה יודע פחות, זה פועל יותר. כמו שהרמב"ם כותב גם בנושא של אהבת השם, אהבת השם פרופורציונלית לידיעת השם. אתה אדם יכול לקפוץ ברחוב להגיד, אני אוהב את השם, קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, אתה צודק. אם תדע אותו יותר, לפי הרמב״ם, תאהב יותר. רמב״ם מפורש, מכירים את הרמב״ם? מכירים? לא מכירים?
כן, זה מצווה.
לא, לא מצווה. יש פה הרמב״ם, אין פה הרמב״ם, אבל היא הרמב״ם. הנה הרמב״ם. אבל נכון תשובה. כותב על אהבת השם. לא, 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 זה התחלה. אבל הרמב״ם בזכות תשובה. הלכות תשובה, סעיף האחרון בהלכות תשובה, לא ספר אמונות ודעות, ספר הלכה של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, הלכה, פרק עשירי, הלכה ו', דבר ידוע וברור, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא יקרה בליבו של אדם עד שישגר בה תמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה. כבי, כמו שציווה ואמר, בכל לבך ובכל נפשך. עכשיו, הגדרת הרמב״ם. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו. אהבת השם היא בדעת שידעהו. על פי הדעה תהיה אהבה. כותב פה כלל. על פי הדעה תהיה אהבה. אבל הרמב״ם חושב כנראה שאנחנו פה פלפלנים. יש לו עסקים בחורי ישיבות. על פי הדעה, שמה דעה, זה התחיל פלסופים. אז הרמב״ם אומר לנו, רגע, רגע, אני אסביר לכם מה הכוונה. אז הרמב״ם מסביר. אם מעט, מה?
דעה.
דעה. אז מעט, מה? אהבה. ואם הרבה? הרבה מה? דעת. אז הרבה? אהבה. הוא לא מוצא אותנו בולבלים.
מה זה בדיוק הרבה דעת?
הוא הנה אומר.
אני חושב עליו?
לפיכך, הוא מסביר. תן לו אבא מדבר, תן לו לדבר חופשי, הוא ידבר איתך. הוא אבא עכשיו משדר לך דרך הלכות תשובה. הוא מדבר לך ישירות, דיירקט. אין ממתינה, אין כלום. ישב, שט. אבל צריך לפתוח. צריך דעת לפתוח את הספר של דעת, כדי לדעת מה דעת לדעת. אז בוא נראה מה הדעת שהרמב״ם עושה לנו בישיר. לפיכך, צריך לייחד עצמו, צריך האדם לייחד לעצמו ולהבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעות לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כפי שבאנו בלכות לסודת תורה. כל מה שקוראים לך, לדעת את השם יותר, אתה צריך לסגות בזה, ללמוד את זה, כדי שתאהב את השם יותר. זאת אומרת, אם אתה אדם פשוט פשוט, ואתה אומר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, אתה אוהב. אבל האהבה שלך היא לא שלמה. ככל שתדע יותר, תאהב יותר. זה נכון בכל תחום. ככל שאתה יודע יותר... אתה
נכנס לשלון הסב, וצריך ללמוד חוכמות.
פרק עשירי על החוות, עתיק את זה, צלם את זה צילומים, איך אתה רוצה. ברורה נקודה. עכשיו, היא נכונה בכל תחומי החיים. אדם, במיוחד בדור שאצלנו כל הדברים הם בהבנה. איך אמר פעם מישהו בדיחה? כמה שהיא נכונה, גם אצלי מתקיימת הרבה. זה היום, הילד בא לאבא שלו, הוא אומר לאבא שלו, אם לא תביא לי את המפתחות של האוטו, אני לא אסביר לך מפעילים את המחשב. החוכמה אצל הילדים והכסף אצל ההורים. אתה צוחק, אה? זה כל כך רחוק, אצלי זה נכון. אנחנו 80 פעם הסבירו לי, נשאר, הסביר לי, לך מפעיל מחשב, אני, אין, אתה, זה ראש בלטה, אנחנו לא מבינים. הילדים, מגיל אפס, כבר רצים לך למחשב, עושה, זה, כל מיני טכנולוגיות, הכל מתפתח, הכל מתקדם. בדורות כאלה, מה אתה רוצה לעשות? להישאר כמו שאתה. הייתה בדיחה הידועה, מספר אותה כל הזמן, שהיום מגיעים, אבל קצת הבדיחה, אנחנו, ברוך השם, היום על הבנים שלנו אחרת, אבל שביל הבדיחה. אחד ילד אנשים. יום אחד מגיע בן אדם. טכנולוגיה חדשה מתפתחת, הוא בא לרב, אומר לו, הרב, מותר לשים תפילין במיקרוגל? הרב פותח ספרים גדולים כאלה, אותיות רשי, עושים את המשקפיים, מסתכל, אומר לו, לא, אסור. עומד לצאת, הבחור, עוצר אותו הרב, תגיד לי, מה זה מיקרוגל? אבל הרבנים האלה פרימיטיביים, עזב אותם. הולך לרפורמים, אלה... רבי רפורמי, בא אליו, רבי, מותר לשים תפילים במיקרוגל? אוף קורס. ישר אוף קורס, אין... עומד לצאת, עוצר אותה רבי, אומר, תגיד לי, מה זה תפילין? אז זה לצורך העניין. אבל ברוך השם, הרבנים של היום, הם הרבנים שמגבינים בטכנולוגיה, אבל הכל מתפתח. נראה, אתה לא יכול להישאר מאובן בדורות של פעם. צריך לדעת להתאים, לא לשנות את התורה חס וחלילה, להתאים את כל המציאות החדשה שמתפתחת אלינו, אל ענייני התורה שהם כתובים, שזה כתובים. כנ"ל גם ביחס אל הדורות האלה. אתה לא יכול להתייחס, זה מה שאהב, אני חוזר, זה מנטרה קבועה, אני חוזר עליה, אני חוזר עליה כי היא יסוד מאוד מאוד חשוב בהבנה של כל תהליך הגאולה שלנו, של כל היחס של התשובה, ואתה יכול לראות הרבה סגנונות תשובה. אבל אומר הרב, באיגרת שין עין ח' שהיא מופיעה באות התשובה בפנים וגם בקריכה של הוצאת אור הציון הצהובה מופיע פה בסוף, אומר הרב, אם יבוא אדם לחדש חידושים, לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, דברים עליונים בענייני התשובה, ואל דיברת קץ המגולה ואור הישועה זוכה לו יביט, הוא לא יסתכל ויגיד באיזה תקופה אנחנו חיים. איזה תקופה אנחנו חיים? זו תקופה שבה הקץ המגולה מופיע לנו, אור הישועה הזוכה הולך ומופיע לעינינו. זו התקופה שבה אנחנו חיים. מה יעשה אותו אדם שבא לחדש דברים עליונים בענייני התשובה? לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. הוא יגיד דברי תורה, דברי תורה אמיתיים, שהם כתובים במקורות, הכל נכון. אבל זאת לא תהיה אמיתתה של תורת אמת. למה? כי כל זמן מאיר בתכונתו. וזה היסוד שהרב אומר. אם אתה מתייחס לדור הזה, כמו בכל הדורות הקודמים, אז אתה רואה באמת אנשים שמחללים שבת, שעושים דברים, אתה אומר להם, זה, עזוב אותו, זה יגיע תקנה. להאמינים ולמשים, אל תהיה תקווה. מה שקראנו פעם קודמת. עזב אותו, מה, זה דורות מעלים ומורידים. אבל לא, 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 לא. איזה דור זה? זה דור של צופי ישועה, של אנשים שפועלים במסירות נפש למען האומה, וברמה הפרטית הם שונים. תחפש כלים חדשים. תחפש מה התורה אומרת באמת. לא מה המוח הקטן שלך אומר. תתרומם לגובה של חז"ל, של תורה, של פנימיות של תורה, של תקופה, להיות מה, 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 מה אומרים עליהם. זה דור מיוחד. בואו תגיד בענווה, אני לא יודע. אתה לא, לא, לא מכיר, משהו חדש נגלה אליי, אתה בא לפעמים לרבנים, אומר לך, רב, תשמע, אתה צודק, סוגיה, לא למדתי אותך. לא מכיר. אתה בא לרב ורושה אותו לפעמים שאלה, אז הוא אומר לך, תשמע, לא מכיר, תן לי לכנס את הסוגיה הזאת, אני אבין. או אתה בא אליו עם איזה מכשיר, והוא צריך ללמוד את המכשיר הזה. אני לא אשכח בהתחלה שהגיעו הטיטולים. פעם היה דור של חיתולים, למי שלא יודע. היו חיתולי בד, לתינוקות. אחר כך התחילו החיתולים. הייתה תשובה של הרב אליהו. איך שזה יצא? תשובה שהוא עשה על זה בשבת. הוא עשה את החיתול בשבת. כי החיתולים עברו שכלולים. בגלל ההדבקה. יצא טיטול חדש. שבו אתה, יש מדבקה, אתה מדביק אותה, ועליה אתה מדביק. אני מדבר איתכם על דורות קודם, היום הכל משתכלל. אבל אז יצא, הלכתי לאב אליהו עם החדשה. הראיתי אותה זה. הוא הסתכל, הוא לא ידע שיצא כזה חדש. והוא מצד שני עשה את זה. אמרתי לו, הרב, הנה, אפשר להדביק את זה לפני שבת, את המדבקה הראשונה, ואז זה להדביק את המדבקה השנייה ולפתוח, וזה לא יקרה שום דבר. אמר לי, אם זה ככה זה מותר. אז כשאתה לא יודע ואתה מתפתח, אז תראה לך ענווה, אתה מכיר מציאות חדשה, על פי זה תפסול את ההלכה. אבל אתה תגיד, לא מעדיק כלום, כל החיתולים אסורים. התפתח משהו זה, יש פה שינויים, חלו דברים, קנה לכל דבר ודבר. אז אתה לא יכול לבוא לדון, אתה, לא רואה פה, אתה רואה פה דור מיוחד. הדור הזה דור מבולבל. זה חושך ואור משלשים בירבוביה. תבוא, אותי לא מעניין כלום, הנה כתוב, הבנו יונה, עוד... נו, חסך שלו. התשובה. שאלה התשובה של רבנו יונה, לא מעניתי כלום. נכון, רבנו יונה חס וחלילה. קודש קודשים, אנחנו לא זזים ממנו מילימטר. אבל אתה לא יכול להלביש את רבנו יונה על הדור שלנו, התקופה שלנו. מה תגיד לדור הזה? סיפרתי לכם כמה פעמים את הסיפור הזה. שיום אחד הגיע זה אחד, שניים סיפור, אני הלכתי איתם, הייתי איתם, אז שמעתי אותם מדברים. אז אחד מספר לשני, אומר שאין לו איזה טאקל עם איזה שכן. ליל שבת אחד, הוא מגיע פול ווליום, מוזיקה פול ווליום. והוא מת לעשות, יש את חי, שלום עליכם, מוזיקה מזרחית, פול ווליום בשכונה, הוא לא יודע מה לעשות. הוציא סידור, והוציא את הראש שלו, והתחיל לצעוק, שיר השירים, השם לשלומו, התחיל לצעוק, צעקות. אחרי כמה שניות, המוזיקה קפתה. המשיך עוד ככה, לתאר את האווירה שלא יהיה יותר מדי סתומה. המשיך עוד פסוקים, ככה, אחרי שהוא סיים, אומר לאשתו, בואי נעשה קידוש. הוא בא לעשות קידוש, מה הוא שומע? הוא הקליט אותו, ושמיע אותו אומר שירי שירים. סיפור אמיתי, חבר'ה, אני לא צריך את זה. זה דור שאין לו, אין לו אלוהים במובן השלילי של האלוהים. הוא לא עושה חשבון. אתה תעשה לי שיר השירים, אני אקליט אותך בשיר השירים, ישמיע לך את שיר השירים בפול ווליום בליל שבת.
אבל לא מכבד אותו, מה זה? זה לא עושה את זה.
זה כי ההוא לא מכבד אותו. זה הדדי. זה הדדי. רב אריה לוין, יש סיפור מפורסם באיש צדיק היה, תקרא שמה, שיום אחד הוא הולך, פוגש אותו בן אדם, אנטי דתי. שואל אותו, איפה... בלון מסוים. בא לוין, כזה קטן, עם שטריימל, בשבת, הולך איתו. והוא מעשן, בשבת. ובא לוין, הולך איתו ביחד. הולך, הולך איתו. הוא היה צריך להגיע למגש הרוסים. אבל הוא פנה, ברחוב ההפוג, פנה שמאלה, הלך איתו, הגיע אליו ואמר לו, הנה פה. הצביע לפתח של המלון ואמר, הנה פה המלון. הביא אותו עד המלון. הוא אמר לו, זה סיפור שאופיע בסדרה, תקראו שזה שם. אמר לו, תשמע, אותי אף פעם בחיים אף אחד לא ניצח, אני אנטי דתי. אבל אתה ניצחת אותי, אני מבטיח לא להשם יותר בשבת. הוא לא יודע איתו מילה. אבל הוא נקט בו אהבת ישראל כל כך גדולה, שהוא לא היה מסוגל יותר להשם. זה הדורות שלנו. זה הדורות שלנו. שאם אתה תעשה איתו כסח, הוא ימציא מכונת קיצוח. ימציא אותה. אתה לא תדע איפה זה בא לך. זה לא דורות קודמים שהיה את ה... קודם זה במרוקה, את החשומה, את הביישנות. זה לא עושה לך חשבון. אתה תעשה לו, תקים לו מפלגה, זה יקים לך לפקד שינוי, שתעשה אנטי דתית. אתה תכפה עליו ככה, הוא עבור לך בהפוכה. אין. זה דור שאתה לא יכול ללחם איתו ככה. זה דור מיוחד. חושך, תבוא לו, תראה לו את הדרך שמוליכה, נכון. תראה לו, תבין שאתה בקץ המגולה. אתה בדור שהוא מלא קוצים. הקוצים הם דוקרנים, אבל תגיע לפנים שלו. אתה תוציא בנו הרבה דברים. טוב, אנחנו מעריכים בזה כי זה נקודה. אני אומר לכם, כואב לי הלב. לא עלי עליי באופן אישי. אבל שהרבה אנשים צאים קומה מעלינו, לומדים שם הגמרא, ואת היסודות האלה אין להם את זה. הם לא חיים את זה. אז ממילא, היחס לאומה הישראלית ולכל הדברים, זה יסודות שהם בסיס להגישה ללמוד תורה. אף ציודה תמיד היה חוזר. אם לא נבין את מה שאומרת הגמרא, על מה חרבה הארץ, אומרת הגמרא, לא זווה מתורתי. אומרת הגמרא, השאלה הזאת נשאלה על מה עבדה הארץ, נשאלה לחכמים ולא ידעו, לנביאים ולא ידעו, לחכמים ולא ידעו, אף אחד לא עונה לשאלה הזאת. עד שבא הקדוש ברוך הוא בעצמו ואמר, על עוזבם את תורתי.
למדו תורה.
אומרים, עזבם את תורתי. אתה צודק שלמדו תורה, אז מה זה עזבם את תורתי? עומד הגמרא, שלא ברכו בתורה תחילה. אמר רבי יהודה, שלא ברכו בתורה תחילה. לא ניגשו מאשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את התורה. התורה היא מתחילה כשלב ראשון לפני הבחירה בישראל. לפני הבנה מה זה עם ישראל, מה הכוונה בחיים. אז ממילא זה עוזבה מתורתי. כי אתה מתחס לתורה כתורה פרטית. כתורה שלא שייכת לכל האנשים. כי העם היום צמא לתורה, אבל מחפש תורה גדולה. ואם אתה משיך בתורה מצומצמת וקטנה, לא תביא לו כלום. אתה מרחיק אותו עוד יותר. זה יסודות שאנחנו חוזרים. אני אומר לכם, אני כל פעם, כמה אני... אני כבר נהייתי כמו מגמגם כזה, חוזר על זה, וכל פעם שאני אומר את המילים האלה, אני מרגיש כמה אני מבין את זה עוד יותר טוב. ויותר מ-100 פעמים את המשפטים האלה אמרתי לעצמי, ואני מבין שכל פעם עוד הבנה, ועוד הבנה, ועוד הבנה, במשפטים פשוטים. של הבנה לדוזה.
אני רוצה מדבריך שאדם שיוצא למלחמה, ולא מקיים תורה ומצוות, הוא צדיק. ונכון?
למה אתה שואל את השאלה הזאת? למה לא פשוטה לך שאלה קודם כל?
אני מקבל את המשך מכל השיחה שלך, מכל מה שאתה מנסה להעביר, שצריך להסתכל על הנקודה הפנימית, על הטוב שבנשמה היהודית שלנו, כל הכבוד לחייל הזה שמוכן למסור נפש של עם ישראל. מצד שני, הוא לא מקיים תורה, הוא לא אולי אפילו... חסר לו הקטע של קיום התורה והמצוות, אבל יש לו את העניין של מסור נפש של עם ישראל.
הוא יש לו בסדר, ואני יש לי מה יש לי, יש לי לצורך העניין, נגיד, הציצית, אומנם בלי תחלת, אבל ציצית. יש לי זקן, נניח זקן, כיפה, יש לי כיפה, מה יש לי עוד? היום הנחתי תפילין, עוד כמה? עוד 8 מצוות עשיתי וזהו. אבל אין לי מסירות נפש על עם ישראל, והוא יש לו.
זה יותר.
אז אני אעשה השוואות, מי צדיק ממי? אני לא אומר לו שאני צדיק, אבל בקטרונים החיצונים שאתה לוקח, הציצית והכיפה והתפילין והזה. מי אנחנו שישפוט? אנחנו לא שופטים אף אחד. בקושי יש פה את עצמי, גם את עצמי אני לא מסוגל לשפוט. צריך להיות עין טובה על עצמך, עין טובה לעולם, עין טובה על כולם. ולדעת שהדור הזה זה דור מבולבל. חושך ואור משמשים בערבוביה. אל תהיה חד גווני לשום כיוון. זה חושך ואור משמשים בערבוביה. וצריך לדעת להפיח את האור החיובי, להבליט את האור החיובי, לראות את החיובי שבך, שבכל אדם ואדם. ככל שנבליט יותר את הצד החיובי, ונהיה כאלה, אני התחלתי להגיד קודם לפי הרמב״ם, ללכות תשובה, ככל שנדע את זה בידיעה, אז ממילא היחס והכל, כל המציאות שלנו תשתנה. זה תלוי בידיעה, לכן הרב אומר, הידיעה היא חשובה, אבל כמה אנשים פה יכולים להיות קומה אחת למעלינו, יסודות פשוטים, הם לא יודעים אותם, הם לא שמעו אותם. אמר פעם בחור במכון מאיר, אני לא אשכח, עשיתי איזה חתונה, לקחתי טרמפיסט, אברך מאחד הישיבות, בכוללים, שלמד במכון מאיר, בחור עם כיפה סרוגה, לומד בכולל, לכאורה כולל שנקרא לו לצורך העניין ציוני, ולמד שלוש שנים, שנתיים משהו במכון. ואני הכרתי אותו, ידעתי שהוא במכון מאיר. אני מסיע את אותם בדרך, הוא מתוודא לפניי, אבל לא וידוי שלילי, לא יודע למה. הוא אומר, הייתי שנתיים וחצי במכון מאיר, לא נכנסתי לשום שיעור אמונה. ככה הבחור אמר לי. למדתי כל היום גמרא. אידיאולוגית לא נכנסתי, לא רציתי לשמוע. ועכשיו הוא היה בכולל לסביחת רבנות, אחד הכוללים פה בירושלים. תוך ידי נסיעה אנחנו מדברים. אבל בן אדם יושב במכון מאיר, עם כיפה סרוגה, לומד במכון מאיר, יכול להגיד על עצמו, אני תלמיד מכון מאיר, לא נכנס לשום שיעור אמונה. אז אני ככה בשביל לסבר את האוזן. אז הוא רוצה לשמוע מה דעתי. אמרתי לו כמשיח לפי תומו, בתור שני חברים, שהייתי בחתונה בחולון, נסענו את ירושלים, הוא ואני ביחד באוטו. אמרתי, תגיד לי, אתה עכשיו גומר סמיכה לרבנות. אתה תהיה עכשיו רב יישוב, רב שכונה. יבוא אליך בחור צעיר, עם שאלה, מה תענה לו? השור שנגח את הפרה? המוקצה של התרנגולת? מה תענה לו? אותו כרגע מעניין, כוחות הנפש, המידות, לא למדת את זה אפילו. אני לא מדבר בכלל את סגולת ישראל וכל הדבנות עצמם, כל... כלום, לא. אתה בקיר היום בשס. אתה שס נקמה עליך. אבל אם היית יודע לתרגם את כל דברי השס, את כל דברי ההגדה שכתובים בשס, כי לא למדת אותם, כי למדת קצת הלכתי. מה תענה? איך תתייחס? מה תעשה לזה? ואני אומר בכאב לב, הרבה אנשים, יצרה שלהם, לפעמים הרבה דברים, רצים מהר, 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 ואת היסודות הפשוטים, הפשוטים האלה, שהם יסודות, שעליהם כל הבסיס הולך ונבנה. לא לומדים, הם לא יודעים את זה אפילו. ואני אומר את זה בכאב לב, אני אומר לכם בכאב, אני רואה, אני נתקל בתופעות כאלה, של אנשים שיקראו לעצמם ציונים, לא ציונים, לא מבינים בכלל את הציונות, הם לא מבינים את הדברים, לא יודעים את זה. כי הם לא למדו, ומי שלא לומד לא יודע, ומי שלא יודע לא יחיה את זה ולא ידע. עיין לעיל, רמב״ם, איזה פרק? הלכה? ואב. סע, אתה עושה תשובה מהי.
שאלה שהוא שאל, מסירות נפש,
כן.
מי שרק חיילים. נזכיר לך את התחילת הזמן שהייתי פה, השיעור הראשון, זה היה שיעור על מסירות נפש. עכשיו אני קורא ש... מסירות נפש היא, ככה אתה אמרת, נכון שזה הדבר העילאי מאוד לקפוץ על רימון ולהציל את החבר'ה, אבל פה אנחנו מאבדים את המשך של החיים שלנו. המסירות נפש יותר גדולה זה לחיות פה בעם ישראל ולמסור נפש למען עם ישראל עוד בחיים, שאנחנו אנשים כלליים. אז זה לאו דווקא אם אני חייב, אם אני מסירות הנפש וכו' וכו'. אני יכול גם פה. גם פה במכון, גם
כשאני
נמצא פה עם הרבה...
למסור את הנפש. נכון. מסירות נפש היא לא, מסירות נפש היא על כל דבר. אפילו אנשים, כשיש מלחמה, אתמול דיברנו על זה עם כמה אנשים, שעכשיו יש מלחמה, ולא גייסו אותך. כל מיני סיבות. העבודה שלך לא התגייסה, אתה לא, אתה אדם מבוגר, אתה אדם כזה. עכשיו אתה לומד תורה. איך אתה לומד תורה? כמו שכל יום רגיל, בא, מסתכל בשעון, לוקח את השחת האחרונה, תשע, אתה נכנס לכולל, שעה אחת נגמר, אתה עוזב את הכולל, שעה ארבע אתה חוזר לכולל לזה, עד שש, שש אתה הולך, עולם כמנהגו נוהג. זאת אומרת, רגע, חיילים עכשיו עושים את נפשם במלחמה. אני מסתכל תפשי, אני אלמד יותר תורה. אנחנו פה בזמן המלחמה, ישבנו קבוצות עד שתיים, שלוש בלילה. אמרנו, למדנו את הדברים האלה. רואו את המלחמה, פה הדברים במלחמה, ישבנו פה לילות, אמרנו, אלה במערבים, אנחנו פה במלחמה. אז המסירות נפש היא לא רק בפעולות שעושים. שם זה מתגלה יותר, כי אתה, אנחנו אנשים זה. ככל שאתה לוקח את המוסד את נפשך למען לימוד התורה, בזמנים כאלה, בהבנות יותר, כל אחד והפעילויות שלו, אחד יכול ללמוד יותר, ילמד יותר, אחד יכול לעשות חסדים יותר, יעשה חסדים. כל אחד בתחום שלו. אבל הוא לא יכול להתנהג כמו בכל יום. האומה הישראלית עלתה קומה. עלתה קומה ואתה ממשיך לעשות חשבונות עם החרוזים. כבר יש מחשב, כבר יש... הכל, אז אתה ממשיך לעשות את החרוזים. נחכה לך עד שתגמור. אין בעיה, בינתיים אנחנו נרוץ הלאה.
הרב, יש לי סייעת הגבעה ממעשה על הבבא סבי. הרב נכנס אצלו הרב מוגרבי. הוא התחיל לעשות סימנים באוויר. זה ככה, זה ככה. עכשיו אתה אומר, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אתה לא רואה שאני מציל את החיילים שלנו? הוא רואה שהיה עסוק, יושב ולומד. התחיל לעשות ככה. אני רואה בדיוק את הניסים.
צדיקים עליונים, הם רואים דברים, הם עוזרים, ודאי, אנחנו לא... האומה הישראלית זה אורגן אחד גדול. עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים, בזכות מה עמדו רגלינו בשערי המלחמה, בזכות שערי ירושלים, המצוינים בה שבתורה. אין, אז זה אורגן אחד גדול, שהוא לא מנותק אחד מהשני, וצריך לדעת שלב בין השניים. אותו לוחם, אז היו באמת, או בזמן המלחמה או אחרי, או לא, בזמן המלחמה אני חושב. כל אחד לקח על עצמו שם של חייל אחד, אני לומד להצלחתו, לרפואתו וכו'. זה גם חלק, כל אחד יעשה איך שהוא עושה, לא משנה, אני לא, אין בו קריטריון חד משמעי כזה או כזה. אבל תדע לך שאתה עכשיו מערכה חדשה. אתה לא יכול להישאר עם אותם קריטריונים קודמים, כשכל המהלך עצמו על הכיתה. בכיתה, בגן הילדים, כיתה א', אתה לומד לקרוא. א', בכתב כזה. עכשיו הגעת לגיל תיכון, אתה מגיע לקרוא בכתב דפוס, כתב, איך זה קריטריון, מה זה?
תיכון כתב,
אז אתה ממשיך לקרוא באותו סגנון כתיבה. הדברים משתנים. סיפרנו פה, אני אסבר את האוזן רק לגבי לימוד האמונה. שמעתי, אמרתי לכם בשם הרב יגאל שפרן. הוא אמר לנו שיש מושג שנקרא קורס קריאה מזורז. מה זה אומר? הוא אומר שמלמדים אותך לקרוא יותר מהר. איך מלמדים אותך לקרוא יותר מהר? אני קורא מהר, אבל צריך לקרוא את האותיות. אז הנחת היסודות בקורס קריאה מזורז הוא כזה. ככה הוא אמר לנו, ופעם היה פה מישהו שהיה אחד השיעורים, הוא אמר, כן, הייתי בזה, וזה ככה. כמעט ניתן עד עם סייב. הרב שחר, השם, הסביר לנו מה זה. כשאתה ילד קטן, מלמדים לך לקרוא ולכתוב. איך מלמדים אותך? הגננת או המורה, תלוי באיזה גיל אתה עושה את זה, מלמדים אותך את האות א'. כותבת לך א', אתה רואה? קבץ. א, 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 אתה לומד א, 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 אי, או, אי, א, א. אחרי כמה זמן, נותן לך אותה עוד ב'. ב', 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 ב'. למדת, יש לך א, יש לך ב'. עכשיו היא אומרת לך, בוא תגיד א, ב'. אתה מצרף את האות א עם האות ב', ואותה האות א אחר כך שהיא אילמת, ואני אומר לך אבא. עד לפה, תקין. למדת לקרוא ולכתוב. ואתה הולך ומתקדם בחיים שלך, והוא הולך. צורת הקריאה שלך, איך היא? אתה לוקח אות, מצרף עוד אות ועוד אות, ואתה קורא. ככל שאתה גדל יותר, עקרון הקריאה שלך לא השתנה. אתה ממשיך לקרוא אות ועוד אות ועוד אות. בקורס קריאה מזורז, הנחת היסוד היא, בוא נשנה לך את צורת הקריאה שלך. אל תקרא בתור אות ועוד אות, בתור חטיבות של אותיות. תקרא חטיבה של אות ותקרא את כולה. אז ממילא קצב הקריאה יגדל. משנים לך את שיטת הילדותיות שלך לקומה יותר נוספת. ואז אתה קורא יותר מהר. קורא קורא עוד ועוד עוד. היום כשאני קורא, איך אנחנו כולנו פה, אני חושב כאלה, קוראים עוד ועוד עוד ומצרפים את זה למילה. אנחנו קוראים את זה יותר מהר שבתור בכיתה א' כשהיינו. אבל העיקרון של הקריאה לא השתנה. אנחנו קוראים יותר מהר את אותו צורת קריאה. בקורס קריאה מזורז מלמדים אותך שיטת קריאה כזאת, שהיא לא צירוף של אות ועוד אות, אלא אתה תופס חטיבת אותיות, איך זה נעשה בדיוק, אל תשאלו אותי, אני לא הייתי בקורס הזה, אני צריך לעשות את זה, אבל זה מגביר לך את הקריאה, את ההבנה. אז אנחנו גם פה צריכים לדעת שאנחנו עלינו כיתה. צריך מבט, קום מזורז נגיד, אולי מבט מעמיק על הדור, על התורה, על התופעות, על הכל. צריך לעשות קורס אמונה מזורז. גם לא מזורז, לא טוב, אמונה מזורז זה לא טוב, קורס אמונה. מזורז, אני לא אוהב את המילים, בלי לחץ פה, נכון, מהיר? הדברים צריכים להיות. ואז כל ההבנות שלנו על המציאות נפש, אמרתי לכם, הרב אלישע סיפר לנו, שהרב קרוב היה אצל הרב קרניבסקי. הרב קרוב, זה שהבן שלו, יום אחרי החתונה, הלך למלחמה ונפצע לצערנו הרב. הוא ברוך השם, הולך ומחלים. אז הוא הלך, הרב אלישע סיפר, קיבלו אותו בכבוד, פינו את כל האנשים, הוא ואשתו והקלה, הגיעו לרב קרניבסקי, הרבנית קניבסקי הגל להם וממש עשתה את הכל, הוא נכנס הרב קרוב לרב קניבסקי. אז הוא שהרב קניבסקי שאל אותו, מה זה צריך להיות? מה צריך להיות? הבן אחרי החתונה הולך למלחמה. אז אומר לו הרב קרוב, לא התבלבל. כי לא הייתה קושיה, מה פתאום... הרבה גם כאלה אנשים, מה פתאום שולחים אחרי חתונה? תשאיר אותה בחתונה עם אשתו. אז הרב קניבסקי, לכאורה הקשה את הקושיה הזאת. אמר לו הרב קרוב, הרב, מלחמת מצווה. שבחמת מצווה כתוב שחתן יוצא מחופתו. אמר, מלחמת מצווה. ככה אבל ישב שטסקי סיפר, קניבסקי שתק שתי דקות, עם הראש למטה, אמר, אתה צודק. אחד בגדולי הדור, הפוסקים של גדול הדור, של הציבור החרדי, לפעמים אתה מעורר אותו בנקודה מסוימת, שדעתו לא הייתה שם. דעתו לא הייתה שם. כי זה לא... אבל אתה מעיר אותו, רגע, מלחמת מצווה. אבל הוא לא נמצא שם. אז אתה אומר לו, הרב, מלחמת מצווה. וממילא, מקף מלחמת מצווה, חתן יוצא מחופתו. ואני לא מדבר על זה, שהרב אלישע וישליצקי, בלי שום קשר לזה, הוא היה בצהלים, ופגש חיילים. והוא דיבר איתם, והוא התעכב עם החיילים האלה. והחיילים האלה אמרו לו, הוא לא ידע מהסיפור, הוא היה צריך להגיע לחתונה של הרב קרוב, הרב אלישע באותו יום. וזה ביום חמישי החתונה הייתה, והוא היה צריך לתת שיעור במכון מאיר. אז הוא רוצה להגיע לחתונה ולבוא לשיעור של מכון מאיר. והוא היה בצהלים. הרב אלישע, הוא שט על כל הארץ. אז הוא היה בצהלים. תוך כדי זה עקבו אותו חיילים. חיילים, שאמרו לו, תשמע, כבוד הרב, המפקד שלנו מתחתן היום. אחד הקצינים שלנו. ואנחנו לא יוצאים למלחמה בלעדיו. אז מה אתה אומר? הוא צריך לבוא לפה או לא לבוא? אנחנו צריכים להביא אותו. בלעדיו אנחנו לא יכולים לצאת. הוא נותן לו את הכוח להילחם. אז הוא ישב ודיבר איתם על הדברים. עכשיו, הוא לא ידע שמדובר על הבן של הרב קרוב. אותם חיילים שעלו על... ביום חמישי, ביום שבערב החתונה. ובגלל שהוא התעכב, אז הוא לא הגיע לחתונה של הרב קרוב, הוא בא לשיעור של מכון מאיר. אז הוא שלח אס-אמס לרב קרוב, ואמר לו שהוא התעכב עם חיילים שהם שאלו על ה... על הזה. על... על ה... זאת אומרת, למחר הוא שלח לו אס-אמס, הוא תקף בחיילים ששאלו אותו על העניין שהמפקד שלהם הוא, והם צריכים אותו. אז הרב קרוב אמר לו, הבן שלי הוא קצין בצבא, הוא התחתן אתמול, והוא צריך לחזור לצבא ולחזור לשבת. הוא בא להתייעץ עם הרב אלישע. אותו הרב אלישע חיבר, שהקצינים אמרו לו, אנחנו צריכים אותו. זה לא רק שחתן מחופתו, זה חתן מחופתו שצריך אותו במלחמה, למורל של החיילים. ולא רק למורל של החיילים. אלא פסקו תלמידי חכמים גדולים, פסקו שאם, והיה מייסה כזה, לא בעל פה, אדם מותר לו לנסוע בשבת, לרומם את רוח חיילים לפני המלחמה. בשבת! כי יש פה דין של פיקוח נפש. ואנשים עשו את זה. היה סיפור עם תלמיד חכם אחד כזה, שהוא שאל גדולים ואמרו לו, תיסע, תיסע בשבת. כי יש פה צד של פיקוח נפש. אז פה בדיוק שיש פיקוח נפש, שאותו קצין שמתחתן היום, אבל מלחמה פה, אנחנו צריכים אותו במלחמה. אז זה מעגלים כאלה שמסובבים. וגדול הדור, אף כדי סליחה, גדולי הדור של הפסיקה הלכתית, הוא לא בא בפוקוס הזה. של התורה הגואלת, של כל המהלך, שיש פה מלחמת מצווה, שהאומה עשית מלחמת על עמדתה בחיים שלה. ובסוף הוא אומר לרב קרוב, שיותר צעיר ממנו בגיל ובתורה ובבחינות, יצחו נימניי. יש מצבים כאלה, זה קורה. את המורות הגדולים. כי, עוד פעם, זה לא, החיסרון הוא לא בגדולים האלה, כי לפעמים מתמוקדים ממשהו מסוים, ואתה טיפה צריך להיות אותו, המבט שלו משתנה טיפה. וזה קורה. אז אני, כשאנחנו מדברים פה על מסירות נפש, צריכה להיות באומה הישראלית, מסירות נפש בכל המובנים. לא רק בשדה המערכה והמלחמה, גם בשדה המלחמה הפרטית, שלך עם היצר, שלך עם הלימוד תורה, שלך עם הפעילויות, שלך עם שלום הבית, שלך עם אשתך, שלך עם הוריך. פה בחורים נוצאים בטקלים מההורים. ההורים, מקשיב עליי. רגע, איפה עשות נפש? נלחם על בשדה הקרב את המוכן הזאת. אבל לנסוע להורים שלי ושהם לא מקיימים מצוות דאורייתא, אני לא מוכן. אתה ממש הכתוב שכתוב, אתה מסביך פרשת נוח ופרשת לך לך. אם לא נוח לך, לך לך. עושה מה שנוח לך. יש, יש מיטה כגונה, מיטת נוח. הוא שוכב עליה, מה שנוח לי אני עושה. זה לא מסירות נפש. מסירות נפש זה המושג נוח ומסירות נפש לא הולך ביחד. כשאתה עושה את נפשך על כל דבר באומה, כל תחום שהוא, זה עושה דברים שיקראו לצורך העניין, לא נוח לך לעשות אותם במצב נורמלי. זה בלימוד תורה, זה ביחס לחברים שלך, ביחס אל ההורים שלך, ביחס לאשתך, ביחס לילדים שלך, ביחס לשכנים שלך, ביחס לאומה, לכל תחומי החיים, גם ביחס בזה הקרב והמלחמה. עכשיו אתה הולך למסור את נפשך, עכשיו יותר בולט, אבל זה תובע מאיתנו הרבה. מלחמת היצר היא לא בתחום מסוים. מלחמת היצר היא בכל מערכות החיים. לכן כשאנחנו לומדים את הדברים האלה, לא לומדים שמה, עכשיו לומדים איזה מערכת שקשורה שמה לאלה שהיו בעזה, מה לי ולהם? אנחנו לומדים את עצמנו עכשיו. כשהאומה הישראלית מתרוממת, כל פרט ופרט מהאומה הישראלית גם מתרומם. ואם לא קלטת שעלית הכיתה, אתה בבעיה. אתה בבעיה. משל למה הדבר דומה? לאדם שעד כיתה ח' נשאר בכיתה א'. הוא כל הזמן בכיתה א'. למה בכיתה א' אין שיעורי בית, אין כלום, הכל נחמד, הכל חביב, הוא שם. אז זהו, אני עלה כיתה, יש שיעורי בית וזה, ואל תשאל מבחנים, אוי אוי אוי. לא יכול. יש לי בן באיזה כיתה נמוכה יחסית בזה, ובן אחר עכשיו עושה קורס בצבא, וכל יום יש לו שם מבחנים. אז אומר לי הבן הקטן, אומר לו, אתה מבחן שלך כלום, אני כל יום 10 מבחנים. כל כיתה ג', מה זה מבחן שלך? לא, הוא חושב שהעולם יש לו מלא מבחנים. אז מה אתה רוצה? ככה זה בחיים. אז אני אומר את הדברים עוד פעם, אני חוזר לעצמנו, מדבר על עצמנו, אני, כל מגמת הלימודים פה, שלנו פה, זה להשתדל לא לזרוק את הדברים על אחרים. לא להצביע, הנה זה. אני חוזר על המטרה שתמיד אני אומר אותה, של מר אבטאו, הוא אמר פעם, היה אומר תמיד, כשאתה לומד מוסר, ישר ככה קופץ לך בראש, איי, 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 איזה שיעור היינו היום. חבל, אם אח שלי יעקב היה פה בשיעור הזה, איך המילים תפורות עליו? איך השיעור הזה היה בדיוק עליו? בעצם, איי, חבל, חבל. החבר האור, אם היה, גם זה היה שיעור טוב. ואנחנו מצביעים על כל מיני אנשים שהיו צריכים להיות ולשמוע את הדברים. ויש לי חבר חרדי, חבל שהוא לא היה פה. היה סיפורים על בבסליה, קניאבסקי, זה בדיוק היה תפור עליו. חבר החרדי, ובבר, ויעקב, וקלמו, ולדימיר, כל אלה, זה אתה. זה אנחנו, לא נברח מעצמנו. מה שנצטרך להישמע, יישמע לעצמנו. בוא נשמע את זה לעצמנו. שאנחנו נפנים את זה, והידיעה אצלנו תגדל יותר. כמו שהדעת יותר, אנחנו נחיה את זה יותר. ונהיה כאלה פועלים באומה הישראלית למבט אמוני ולא מבט שטחי. אני חוזר על זה ואני אומר לכם, אני אומר את זה לעצמי בקורם יותר מאשר אני אומר לכם. רק יש לי בעיה פסיכולית לדבר לעצמי, כשאני משוגע. היום אתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהו מדבר על עצמו עם תנועות. אתה לא, אני לפעמים משתגע, אני רואה שיש לו איזה בלוטוס פה ככה, ואתה אומר, לא היית בלוטוס, אבל אתה אומר, בן אדם מדבר על עצמו, עם תנועות. פעם אם היה אדם עוד כזה, הוא משפיז עם בית חולים. אז אני, יש לי, לא צריך לראות כזה מגוחך. אני מדבר אליכם, אבל זה דיבור אל עצמי. אדם צריך להפנית את זה, קודם כל אצל עצמו את הדברים, ולחיות את הדברים האלה, כי אנחנו זקוקים למבטים כאלה, מבטים מעמיקים, אמוניים. אבל עוד פעם, נו, אנחנו כבר מכירים, זה כמו שעשו לרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה היה מדבר, מדבר, אז היו תלמידים ש... אוף, עוד פעם, אני כבר... אני יכול גם להגיד לך את המשפט הבא שהוא הולך להגיד. ככה היו עשו לרב צבי יהודה. ולא היו באים לשיעורים שלו. אחרי 30, 40, 30, 20 ומשהו שנה, מתברר שכל הדברים שהוא אמר, כמה זקוקים להם היום. אתה זיזלת בהם. אבל הוא הפנים עוד ועוד ועוד את כל הסוגיות האלה, את כל הסוגיות האמוניות, את המבט האמוני. הוא היה אומר, צריך עצבים של ברזל. עצבים של ברזל צריך. למציאות הזאת. שאתה רואה פה חושך ורום שפים בבוביה, ממשלה שעושה דברים כאלה, שרים שעושים ככה, בית משפט שעושה... אתה יכול להתפוצץ מקריזה. זה העצבים של ברזל שהוא התכוון אז. אגב, הוא סתם צוחק ואומר, עצבים של ברזל, וגרחנו. אבל היום אנחנו רואים כמה זקוקים לזה. והתהליך הולך וגדל עוד ועוד. וככל שאנחנו נעמיק בדבר, ונפנים לדברים יותר ויותר, ממילא אנחנו נהיה יותר אנשים שיכולים, יהיה לנו אורך רוח למציאות, לתופעה, לדור הזה, לכל הדברים האלה. טוב, גם צריך אורך רוח לזמן כדי לעצור בזמן. לעצור פה.